שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. בשנה השביעית שנת שבתון יהיה לארץ שבת לשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תבצור. האמת רבותיי, שנת השמיטה יקרה מאוד לפני הקדוש ברוך הוא. הסוד שלה עמוק מאוד ולא נוכל להבין אותו. לפני שנתחיל נקדים דבר אחד, אנחנו נמצאים ברוך השם היום כבר 25 יום בתוך השנה הזאת, היא שנת השמיטה, שהיא השנה היא 383 יום, שני אדרים, זו שנה יקרה מאוד. שנה הזאת תורה צוותה אותנו שלא לעשות מלאכה בשדה. אנחנו יושבים פה בארץ ישראל, אז אדם יכול לקיים מצווה כל רגע וכל שעה. אבל נוסף לכל זה, צריך לדעת שמעלת לימוד התורה בשנת השמיטה היא אלפי מונים משאר השנים. שכר שאדם מקבל על לימוד התורה שהוא לומד בשנה הזאת היא פי כמה וכמה. לכן זה כל זה בא אין מזרזין אלא למזורזים, שאדם מזדרז, תוציא אותו, תרים אותו, כן, שים אותו פה תהה מנוחתו. כי ידוע יום שבת קודש מעלה שלו גדולה מאוד, כתוב בספרי הקבלה פי 17,000 ריבו מהחול. 17,000 ריבו זה 170 מיליון. זאת אומרת דקה אחת של לימוד תורה בשבת 170 מיליון דקות של חול.
לא, תשכיבו עוד פעם מפול, תשכיב אותו מההתחלה. כן, תשכיב אותו. טוב,
כתוב בתורה הקדושה, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה. בשנה השביעית שנת שבתון יהיה לארץ שבת לשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תבצור. האמת רבותיי, שנת השמיטה יקרה מאוד לפני הקדוש ברוך הוא. הסוד שלה עמוק מאוד ולא נוכל להבין אותו. לפני שנתחיל נקדים דבר אחד, אנחנו נמצאים ברוך השם היום כבר 25 יום בתוך השנה הזאת, היא שנת השמיטה, שהיא השנה היא 383 יום, שני אדרים, זו שנה יקרה מאוד. שנה הזאת תורה צוותה אותנו שלא לעשות מלאכה בשדה. אנחנו יושבים פה בארץ ישראל, אז אדם יכול לקיים מצווה כל רגע וכל שעה. אבל נוסף לכל זה, צריך לדעת שמעלת לימוד התורה בשנת השמיטה היא אלפי מונים משאר השנים. שכר שאדם מקבל על לימוד התורה שהוא לומד בשנה הזאת היא פי כמה וכמה. לכן זה כל זה בא אין מזרזין אלא למזורזים, שאדם מזדרז, איפה הוא? שהאדם יזדרז,
תוציא אותו, תרים אותו, כן, שים אותו פה תהה מנוחתו.
צק. כי ידוע יום שבת קודש מעלה שלו גדולה מאוד, כתוב בספרי הקבלה כי 17,000 ריבו מהחול. 17,000 ריבו זה 170 מיליון. זאת אומרת דקה אחת של לימוד תורה בשבת 170 מיליון דקות של חול.
לא, 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 תשכיבו עוד פעם מפול. תשכיב אותו מההתחלה.
כן.
תשכיב אותו.
כתוב בתורה הקדושה, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, בשנה השביעית שנת שבתון יהיה לארץ שבת לשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תפצור. האמת רבותיי, שנת השמיטה יקרה מאוד לפני הקדוש ברוך הוא. הסוד שלה עמוק מאוד ולא נוכל להבין אותו. לפני שנתחיל נקדים דבר אחד, אנחנו נמצאים ברוך השם היום כבר 20, כמעט 25 יום בתוך השנה הזאת, היא שנת השמיטה, שהיא השנה היא 383 יום של שני אדרים, זו שנה יקרה מאוד. שנה הזאת תורה צוותה אותנו שלא לעשות מלאכה בשדה. אנחנו יושבים פה בארץ ישראל, אז אדם יכול לקיים מצווה כל רגע וכל שעה. אבל נוסף לכל זה, צריך לדעת שמעלת לימוד התורה בשנת השמיטה היא אלפי מונים משאר השנים. השכר שאדם מקבל על לימוד התורה שהוא לומד בשנה הזאת היא פי כמה וכמה. לכן זה כל זה בא אין מזרזין אלא למזורזים, שאדם מזדרז. איפה הוא? שהאדם מזדרז. תוציא אותו, נו. תרים אותו. כן. שים אותו פה. פה תהיה מנוחתו. צעק. כי ידוע יום שבת קודש מעלה שלו גדולה מאוד. כתוב בספרי הקבלה פי 17,000 ריבו מהחול. 17,000 ריבו זה 170 מיליון. זאת אומרת דקה אחת של לימוד תורה בשבת 170 מיליון דקות של חול.
לא, 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 תשכיבו עוד פעם מפול. תשכיב אותו מההתחלה. כן. תשכיב אותו. זהו.
כתוב בתורה הקדושה, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, בשנה השביעית שנת שבתון יהיה לארץ שבת לשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תפצור. האמת רבותיי, שנת השמיטה יקרה מאוד לפני הקדוש ברוך הוא. הסוד שלה עמוק מאוד ולא נוכל להבין אותו. לפני שנתחיל נקדים דבר אחד, אנחנו נמצאים ברוך השם היום כבר 20, כמעט 25 יום בתוך השנה הזאת, היא שנת השמיטה, שהיא השנה היא 383 יום של שני אדרים, זו שנה יקרה מאוד. שנה הזאת תורה צוותה אותנו שלא לעשות מלאכה בשדה. אנחנו יושבים פה בארץ ישראל, אז אדם יכול לקיים מצווה כל רגע וכל שעה. אבל נוסף לכל זה, צריך לדעת שמעלת לימוד התורה בשנת השמיטה היא אלפי מונים משאר השנים. השכר שאדם מקבל על לימוד התורה שהוא לומד בשנה הזאת היא פי כמה וכמה. לכן זה כל זה בא אין מזרזין אלא למזורזים, שאדם מזדרז. כתוב? שהאדם יזדרז.
תוציא אותו, נו. תרים אותו. כן. שים אותו פה. פה תהה מנוחתו.
כי ידוע יום שבת קודש מעלה שלו גדולה מאוד, כתוב בספרי הקבלה פי 17,000 ריבו מהחול. 17,000 ריבו זה 170 מיליון. זאת אומרת, דקה אחת של לימוד תורה בשבת, 170 מיליון דקות של חול.
לא, 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 תשכיבו עוד פעם מפול. תשכיב אותו מההתחלה. כן. תשכיב אותו. זהו.
כתוב בתורה הקדושה, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, ושנה השביעית שנת שבתון יהיה לארץ שבת לשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תבצור. האמת רבותיי, שנת השמיטה יקרה מאוד לפני הקדוש ברוך הוא. הסוד שלה עמוק מאוד ולא נוכל להבין אותו. רק לפני שנתחיל נקדים דבר אחד. אנחנו נמצאים ברוך השם היום כבר 20, כמעט 25 יום בתוך השנה הזאת, היא שנת השמיטה, שהיא השנה היא 383 יום של שני אדרים. זו שנה יקרה מאוד. שנה הזאת תורה צוותה אותנו שלא לעשות מלאכה בשדה. אנחנו יושבים פה בארץ ישראל, אז אדם יכול לקיים מצווה כל רגע וכל שעה. אבל נוסף לכל זה, צריך לדעת שמעלת לימוד התורה בשנת השמיטה היא אלפי מונים משאר השנים. שכר שאדם מקבל על לימוד התורה שהוא לומד בשנה הזאת היא פי כמה וכמה. לכן זה כל זה בא אין מזרזין אלא למזורזים. שאדם מזדרז, איפה הוא? שהאדם יזדרז.
תוציא אותו, נו. תרים אותו. כן. שים אותו פה. פה תהה מנוחתו.
קצת אחורה, קצת.
זק, זק.
כי ידוע יום שבת קודש מעלה שלו גדולה מאוד, כתוב בספרי הקבלה פי 17,000 ריבו מהחול. 17,000 ריבו זה 170 מיליון. זאת אומרת, דקה אחת של לימוד תורה בשבת, 170 מיליון דקות של חול.
לא, 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 תשכיבו עוד פעם מפול. תשכיב אותו מההתחלה. כן. תשכיב אותו.
כתוב בתורה הקדושה, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, ושנה השביעית שנת שבתון יהיה לארץ שבת לשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תבצור. האמת רבותיי, שנת השמיטה יקרה מאוד לפני הקדוש ברוך הוא. הסוד שלה עמוק מאוד ולא נוכל להבין אותו. רק לפני שנתחיל נקדים דבר אחד. אנחנו נמצאים ברוך השם היום כבר 20, כמעט 25 יום בתוך השנה הזאת היא שנת השמיטה, שהיא השנה היא 383 יום, שני אדרים, זו שנה יקרה מאוד. שנה הזאת תורה צוותה אותנו שלא לעשות מלאכה בשדה. אנחנו יושבים פה בארץ ישראל, אז אדם יכול לקיים מצווה כל רגע וכל שעה. אבל נוסף לכל זה, צריך לדעת שמעלת לימוד התורה בשנת השמיטה היא אלפי מונים משאר השנים. שכר שאדם מקבל על לימוד התורה שהוא לומד בשנה הזאת היא פי כמה וכמה. לכן זה כל זה בא אין מזרזין אלא למזורזים, שאדם מזדרז, איפה הוא? שהאדם מזדרז, תוציא אותו, נו.
תרים אותו, כן, שים אותו פה, פה תהיה מנוחתו. זק.
כי ידוע יום שבת קודש מעלה שלו גדולה מאוד, כתוב בספרי הקבלה פי 17,000 ריבו מהחול. 17,000 ריבו זה 170 מיליון. זאת אומרת דקה אחת של לימוד תורה בשבת 170 מיליון דקות של חול.
לא לא לא, תשכיבו עוד פעם מפול, תשכיב אותו מההתחלה. כן, תשכיב אותו.
כתוב בתורה הקדושה, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, ושנה השביעית שנת שבתון יהיה לארץ שבת לשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תבצור. האמת רבותיי, שנת השמיטה יקרה מאוד לפני הקדוש ברוך הוא. הסוד שלה עמוק מאוד ולא נוכל להבין אותו. לפני שנתחיל נקדים דבר אחד, אנחנו נמצאים ברוך השם היום כבר 20, כמעט 25 יום בתוך השנה הזאת היא שנת השמיטה, שהיא השנה היא 383 יום, שני אדרים, זו שנה יקרה מאוד. שנה הזאת תורה צוותה אותנו שלא לעשות מלאכה בשדה. אנחנו יושבים פה בארץ ישראל, אז אדם יכול לקיים מצווה כל רגע וכל שעה. אבל נוסף לכל זה, צריך לדעת שמעלת לימוד התורה בשנת השמיטה היא אלפי מונים משאר השנים. שכר שאדם מקבל על לימוד התורה שהוא לומד בשנה הזאת היא פי כמה וכמה. לכן זה כל זה בא אין מזרזין אלא למזורזים, שאדם מזדרז, איפה הוא? שהאדם מזדרז,
תוציא אותו, נו. תרים אותו, כן, שים אותו פה, פה תהיה מנוחתו.
צעק. כי ידוע יום שבת קודש מעלה שלו גדולה מאוד, כתוב בספרי הקבלה פי 17,000 ריבו מהחול. 17,000 ריבו זה 170 מיליון. זאת אומרת דקה אחת של לימוד תורה בשבת 170 מיליון דקות של חול.
לא לא לא, תשכיבו עוד פעם מפול, תשכיב אותו מההתחלה. כן, תשכיב אותו.
טוב. כתוב בתורה הקדושה, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, ושנה השביעית שנת שבתון יהיה לארץ שבת לשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תבצור. האמת רבותיי, שנת השמיטה יקרה מאוד לפני הקדוש ברוך הוא. הסוד שלה עמוק מאוד ולא נוכל להבין אותו. לפני שנתחיל נקדים דבר אחד, אנחנו נמצאים ברוך השם היום כבר 25 יום בתוך השנה הזאת, היא שנת השמיטה, שהיא השנה היא 383 יום, שני אדרים, זו שנה יקרה מאוד. שנה הזאת תורה ציפתה אותנו שלא לעשות מלאכה בשדה. אנחנו יושבים פה בארץ ישראל, אז אדם יכול לקיים מצווה כל רגע וכל שעה. אבל נוסף לכל זה, צריך לדעת שמעלת לימוד התורה בשנת השמיטה היא אלפי מונים משאר השנים. השכר שאדם מקבל על לימוד התורה שהוא לומד בשנה הזאת היא פי כמה וכמה. לכן זה כל זה בא אין מזרזין אלא למזורזים, שאדם מזדרז, איפה הוא? שהאדם מזדרז,
תוציא אותו, נו. תרים אותו, כן, שים אותו פה, פה תהיה מנוחתו.
צעק, כי ידוע יום שבת קודש מעלה שלו גדולה מאוד. כתוב בספרי הקבלה פי 17,000 ריבו מהחול. 17,000 ריבו זה 170 מיליון. זאת אומרת דקה אחת של לימוד תורה בשבת 170 מיליון דקות של חול.
לא לא לא, תשכיבו עוד פעם מפול, תשכיב אותו מההתחלה. כן, תשכיב אותו. זהו,
כתוב בתורה הקדושה, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, ושנה השביעית שנת שבתון יהיה לארץ שבת לשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תבצור. האמת רבותיי, שנת השמיטה יקרה מאוד לפני הקדוש ברוך הוא. הסוד שלה עמוק מאוד ולא נוכל להבין אותו. לפני שנתחיל נקדים דבר אחד, אנחנו נמצאים ברוך השם היום כבר 25 יום בתוך השנה הזאת, היא שנת השמיטה, שהיא השנה היא 383 יום, שני אדרים, זו שנה יקרה מאוד. שנה הזאת תורה ציפתה אותנו שלא לעשות מלאכה בשדה. אנחנו יושבים פה בארץ ישראל, אז אדם יכול לקיים מצווה כל רגע וכל שעה. אבל נוסף לכל זה, צריך לדעת שמעלת לימוד התורה בשנת השמיטה היא אלפי מונים משאר השנים. השכר שאדם מקבל על לימוד התורה שהוא לומד בשנה הזאת היא פי כמה וכמה. לכן זה כל זה בא אין מזרזין אלא למזורזים, שאדם מזדרז, איפה הוא? שהאדם יזדרז.
תוציא אותו, נו. תרים אותו, כן, שים אותו פה, פה תהיה מנוחתו.
צעק, כי ידוע יום שבת קודש מעלה שלו גדולה מאוד. כתוב בספרי הקבלה פי 17,000 ריבו מהחול. 17,000 ריבו זה 170 מיליון. זאת אומרת, דקה אחת של לימוד תורה בשבת, 170 מיליון דקות של חול.
לא, 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 תשכיבו עוד פעם מפול. תשכיב אותו מההתחלה. כן. תשכיב אותו.
כתוב בתורה הקדושה, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, ושנה השביעית שנת שבתון יהיה לארץ שבת לשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תבצור. האמת רבותיי, שנת השמיטה יקרה מאוד לפני הקדוש ברוך הוא. הסוד שלה עמוק מאוד ולא נוכל להבין אותו. רק לפני שנתחיל נקדים דבר אחד, אנחנו נמצאים ברוך השם היום כבר 20, כמעט 25 יום בתוך השנה הזאת, היא שנת השמיטה, שהיא השנה היא 383 יום של שני אדרים. זו שנה יקרה מאוד. שנה הזאת תורה צוותה אותנו שלא לעשות מלאכה בשדה. אנחנו יושבים פה בארץ ישראל, אז אדם יכול לקיים מצווה כל רגע וכל שעה. אבל נוסף לכל זה, צריך לדעת שמעלת לימוד התורה בשנת השמיטה היא אלפי מונים משאר השנים. השכר שאדם מקבל על לימוד התורה שהוא לומד בשנה הזאת היא פי כמה וכמה. לכן זה כל זה בא אין מזרזין אלא למזורזים. כשאדם מזדרז, איפה הוא? כשהאדם מזדרז, תוציא אותו, תרים אותו, כן, שים אותו פה, פה תהיה מנוחתו. זק. כי ידוע יום שבת קודש מעלה שלו גדולה מאוד. כתוב בספרי הקבלה פי 17,000 ריבו מהחול. 17,000 ריבו זה 170 מיליון. זאת אומרת, דקה אחת של לימוד תורה בשבת, 170 מיליון דקות של חול.
לא, 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 תשכיבו עוד פעם מפול. תשכיב אותו מההתחלה. כן. תשכיב אותו. זהו.
כתוב בתורה הקדושה, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, ושנה השביעית שנת שבתון יהיה לארץ שבת לשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תבצור. האמת רבותיי, שנת השמיטה יקרה מאוד לפני הקדוש ברוך הוא. הסוד שלה עמוק מאוד ולא נוכל להבין אותו. רק לפני שנתחיל נקדים דבר אחד, אנחנו נמצאים ברוך השם היום כבר 20, כמעט 25 יום בתוך השנה הזאת, היא שנת השמיטה, שהיא השנה היא 383 יום של שני אדרים. זו שנה יקרה מאוד. שנה הזאת תורה צוותה אותנו שלא לעשות מלאכה בשדה. אנחנו יושבים פה בארץ ישראל, אז אדם יכול לקיים מצווה כל רגע וכל שעה. אבל נוסף לכל זה, צריך לדעת שמעלת לימוד התורה בשנת השמיטה היא על... אז כך גם שנת השמיטה. שנת השמיטה היא דומה לשבת, כי שמיטה זה בחינת שבת. שבת לשם, שמיטה בחינת שבת, שבתה הארץ שבת לשם, כמו שידוע שהוקס שנת השמיטה לשבת קודש, כמו ששבת קודש, לא, בסדר. זה לא טוב. ואם אני אשאל, השנה היה שמחת תורה, מתי היה? ביום חמישי, כ"ב לחודש, נכון? שישי כ"ג, שבת כ"ד, היום היה כ"ה, הלילה כ"ו. שנגיד הלילה כ"ו תשרה, אתה לומד תורה של כ"ו תשרה תפשין סמך ח', מתקן שש שנים אחורה. כ"ו תשרה תפשין סמך ז', תפשין סמך ו', תפשין סמך ה', תפשין סמך ד', תפשין סמך ג', תפשין סמך ב'. אז מתפשין סמך ב' עד היום אתה עושה פי שבע. בקיצור, כל יום פי שבע, שבעה ימים. מחוץ לזה שיש לך שכר 170 מיליון פעם. זה המעלה של השמיטה, שאדם ידע כמה מעלתה גדולה. רבי אבהו, הגמרא אומרת, היה יושב, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שהיה יושב ולומד תורה, ובא אליו איזה תלמיד ושאל אותו, מה טעם שמיטה? למה צוותה תורה לשמור שמיטה? מאיזה טעם? אמר לו כך, כך אמר הקדוש ברוך הוא, זרעו בשש שנים והשמיטו בשנה השביעית, כדי שתדעו שהארץ היא שייכת לי, היא לא שייכת לכם. שלא יחשוב האדם שהארץ היא נחלה פרטית שלו, אלא שידע שהארץ שייכת לקדוש ברוך הוא, שכן נאמר שבת לשם. ואבן עזרא אומר, מה פירוש שבת לשם? הוא אומר, כמו שבשבת, למה נצטווינו לשמור שבת? כדי שאדם ישב ויעסוק בתורה ביום שבת. כך ניתנה לנו שנת השמיטה, כדי שאדם ישב ויעסוק בתורה בשנת השמיטה. והוסיף הרמב"ן על דבריו וכתב את זה בתחילת הפרשה שלנו, בפרשת בראשית, ואמר, כמו שברא הקדוש ברוך הוא את העולם בששת ימים ונח ביום השביעי, ולמה עשה כן? כדי שידעו כל העולם שיש בורא לעולם. זה הטעם שמי שמחלל שבת ופרהסיה חס ושלום, דינו כדין גוי, כמו שכתב הרמב"ם בסוף הלכות שבת פרק למד, חמורה היא השבת ושקולה שבת ועבודה זרה שקולים כנגד כל התורה כולה. ומי שאינו שומר שבת מחלל אותה בפרהסיה, הרי דינו כגוי לכל דבריו, אינו מצטרף למניין, אינו עולה לשבעה עולים, לא מצטרף לזימון פיתו פת גויים, אם בישל אוכל, האוכל הזה אסור באכילה. כך חמורה השבת. ולמה כל כך חמורה השבת? מה שכל השבת בא להעיד שהקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת והיא נפש. אומר הרמב"ן, אותו דבר שמיטה, שש שנים תזרע שדיך, זה כמו ששת ימים שאתה עובד, ששת ימי החול, שנה השביעית, ככה אומר, לכם קודש, שבת לשם, כמו ששבת מכריזה שהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, כך שנת השמיטה מודיעה ומפרסמת שהקדוש ברוך הוא ברא השמיים וארץ. הרמב״ם מוסיף טעם נוסף בספרו המורה וכתב, ששנת שמיטה אנחנו שומרים כדי שאדם ילמד חמלה על בני אדם, שיחמול על בני אדם, שהאדם ידע שיש גם עניים, כמו שאמר, ואכלו ושבית שמיתנה ותשתה, ואכלו יוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה, כן תעשה לחרמך ולזיתך. התורה חסה על העניים, לכן ציווה הקדוש ברוך הוא שיהיה יום אחד בשנה, שנה אחת ושבע שנים, שבהם אנחנו ננטוש את האדמה וניתן לעניים לאכול. וגם אומר טעם נוסף, אומר הרמב״ם, כדי שהאדמה תנוח, שהקדוש ברוך הוא רחם אפילו על הארץ. כמו שאומרים, ברוך שאמר, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות. שצריך לרחם על הארץ, שהיא צריכה לנוח מהעמל שלה ותתחזק, שתוציא פירות טובים ומשובחים. לכן ציפתה אותנו התורה לשמור את שנת השמיטה ולחזק את האדמה כדי שהיא תהיה חזקה ותוכל להוציא פירות יפים. ספר החינוך כתב טעם נוסף. למה הצטווינו לשמור שביתה? משום שאדם ילמד לוותר. למה? אומר, תאר לך, אדם יש לו קרם, אדם יש לו שדה, כל חייו הוא משקיע שם, כל כוחו ומרצו הוא נותן שם, והנה שנה אחת עוזב את הקרם, פותח את הדלתות, מסלק את המנעולים, מסיר את המחסומים, ואומר, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול, ורואה איך באים ובוזזים לו ולוקחים. אמר לי אחד, הייתי בצפון שבוע שעבר, קרם שלו מיליון שקל השקיע בו, והוא שומר השנה שמיטה, פתח את הקרם. תראה לך איזה אדם השקיע מיליון שקל, רובו הלוואות לקח מבנקים, כל מיני מקומות, זה מסירות נפש. אבל מה? מתגבר על יצרו, עוזב את הקרם, משאיר אותו ועושה הפקר. כמובן יש היום כל מיני שיטות איך דרך בדין או דרך כשרות הגונה איך לעשות שהכל ילך למשרים, אבל זה המסירות נפש, צוותה תורה, כדי שאדם ילמד לוותר וידע שהרכוש שלי זה לא שלי. הנה הרכוש שלי, כל העמל שאדם השקיע בתוך זה הוא מוותר. יש כתוב, רבי נתן אשי שואל, אנחנו מזכירים כל בוקר את פרשת העקדה, באיזה בקשה, תראה בראש השנה, כל המעלה של ראש השנה פרשת העקדה, וכן בתוך תפילת מוסף של ראש השנה מזכירים עקדה, וכן במנחה של יום הכיפורים קוראים פרשת העקדה. מה אומרים שם? זוכרן בזיכרון טוב מלפניך, זכור לנו אהבת הקדמונים, אברהם, יצחק וישראל עבדיך, עקדת אברהם את יצחק. טוב, חסרים עקדות שהיו בעולם? הנה חנה בשבעת בניה, היא לא אמרה לבן שלה הקטן, לך לאברהם אבינו ותגיד לו, אתה עקדת מזבח אחד, אני עקדתי שבע מזבחות. מה, לא היו בכל הדורות אנשים שעקדו את בניהם בנותיהם ועלו אותם ועלו עולה וגם הם נשרפו ומתו איתם? מה העניין של העקדה? הוא אומר, תראה, אברהם אבינו היה רחמן, שיא הרחמנות, לא היה בעולם רחמן כמו, היה קשה לו לראות מישהו במצוקה, אפילו יש לו איזה דקירה קטנה, כאב הכי קטן לא יכול לסבול, כך היה אברהם אבינו. עכשיו הוא מסכן חיכה 100 שנה עד שיבלד לו בן, כמה שמח על הבן הזה, כמה אהב אותו, כמה דאג לו, כמה גידל אותו. הוא אומר לו, כחנה את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק. הוא לוקח את יצחק ביותו בן 37, שזה שיא החיים שלו, כל ההשקעה שלו, כל העתיד שלו של אברהם אבינו זה ביצחק, כי ביצחק יקרא לך זרע. לוקח אותו את העמל כפיו במסעת חייו, מעלה אותו בעצמו לעולה, עוקד אותו, שם אותו על העצים ובוקח את המאכלת, ישחוט את בנו ומדליק את האש. זה מסירות נפש נפלאה. אומר, מאיפה? אומר בטן המשיץ, אומר, פעם אחת הלכתי בדרך, הגעתי לאיזה חנות לקנות שולחן, רצה לקנות שולחן בשביל הבית שאוכל ללמוד עליו, של שולחן שלא נשבר, ואז שם הנגר ומייצר שולחנות, רהיטים, כיסאות, טוב, בחר שולחן שמתאים לו ולקח אותו, קח את השולחן, אמר לו, רוצה גם כיסאות, רוצה כיסאות, והנה רואה, יש איזה כיסא אחד תלוי שם בכותל, כיסא מיוחד. מה זה הכיסא הזה? זה כיסא שאני יצרתי אותו, אולי אתה מוכר לי אותו? מה זה? לא כיסא הכי משובח, הכי יפה, לא עשוי סימטרי, צד ימין קצת יותר, צד שמאל פחות, קצת נראה קצת עקום, אבל כיסא אפשר לשבת עליו. אומר לו, לא, אני זה, אם תיתן לי מיליון דולר לא אמכור לך אותו. אומר לו, למה? אומר, זה הכיסא הראשון שאני ייצרתי כשלמדתי נגרות, עבדתי קשה שנים, למדתי 3 שנים את המקצוע, אחרי 3 שנים השקעתי בכיסא הזה 6 חודשים עד שייצרתי אותו ולמדתי לעשות כיסא. עכשיו הכיסא הזה, כל חלק ממנו, כל שלב, כל עץ, כל חתיכה, כמה השקעתי, ישבתי לילות שלמים, פה אליה לא ישר, פה עקום, ויצרתי אותו כאילו יש מאין כמעט. הכיסא הזה, את כל נשמתי השקעתי בו, אני תולה אותו כאן לפניי, זה המוצר הדגם שהמוביל, שמראה לי את הלוגו שלי, זה ספינת הדגל שלי. אומר כך אברהם אבינו עליו השלום, הבן שהוא הכי השקיע וכל כך טרח בו זה יצחק אבינו. עכשיו רואה את יצחק לוקח אותו בידיים, עוקד ורוצה לעלות אותו עולה, למה שהשם ציווה? זה מסירות נפש. אומר גם כאן השמיטה, אדם יש לו שדה שהוא משקיע את כל חייו שם, לפעמים שוכח את האישה ואת הילדים, שוכח הכל ודואג לשדה וישן, דואג לשדה והולך, דואג לשדה בצטו, בבואו, בקומו, בשבטו, בכל מקום. והנה באה שנת שמיטה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשאיר את השדה הזאת, תפקיר אותה, תעזוב אותה ותלך. טעם נוסף שיזדה האדם מידת הביטחון, שיהיה לו ביטחון בשם יתברך, כמו שאמר הפסוק, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, וציוויתי את ברכתי לכם ועשת את התבואה לשלוש השנים, לכן ציוותה אותנו התורה לשמור שנת שמיטה. רבנו בהי כותב טעם נוסף, כותב שהתורה דואגת לעניים, שכל השנים, שש שנים, יש הבדל מעמדות בין עני לעשיר. העשיר יש לו שדות, יש לו בתים, יש לו קרמים, יש לו תבואות, יש לו יקבים, יש לו אסמים, מה אין לו? כל. פתאום והעני מסכן מחזר על הגרנות, בא מחפש מישהו שייתן לו איזה צדקה, איזה נדבה, איזה משהו. והנה בשנת שמיטה העשיר הזה, כל השדות שיש לו הם הפקר, כל הקרמים שיש לו פתח אותם, כל הגינות והפרדסים אינם שלו. באים העניים ונכנסים שם ועושים שם כבתוך שלהם. אז כמו העני העשיר, כמו העשיר העני, עשה הקדוש ברוך הוא שתהיה שנה אחת שלא יהיה הבדלי מעמדות. אומר כיוון שכמה אני מצטער כל שאר השנים עד שמשיג אוכל, הנה נתן לו הקדוש ברוך הוא שנה אחת שיהיה לו פנוי לשבת ולקחת כמה שהוא צריך. רבן אברהם סבא עליו השלום, היה בדברו של מרן, בעל ספר צירור המור, כותב טעם נפלא מאוד, יש המון טעמים, טעמים שהבאנו כמה דוגמאות כדי שאדם יבין. טעם נפלא, למה ציפתה אותנו התורה על שמירת שביעית? כדי שתהיה לנו שנה שלמה פנויה ללמוד תורה. שבזמנם כולם היו חקלאים, כל אחד היה לו שדה, כל אחד יש לו גינה, כל אחד יש לו פרדס, אחד המרבה ואחד הממעיט, אחד שדה גדולה, אחד שדה קטנה, כל אחד יש לו איזה אדמה, חלקת אדמה שלו. והנה בשנת השמיטה לא אסור לו לעבוד, הרי אסור לו לחרוש את השדה, אסור לזרוע, אסור לבצור, אסור לעשות כלום. מותר להשקות בקושי רק מה שכדי קיום, אבל כדי להשביח את השדה אסור. גם אפילו איך בוצרים את הכרם צריך לדעת לבצור בצורה שלא תשביח את העץ, אלא בצורה רק שזה תיקח את הפירות ותהנה מהם. אז אם כן, זו שנה שאתה פטור מעבודה, מה עושים כל השנה הזאת? יושבים, עוסקים בתורה ובמצוות, קיימים תורה ומצוות. אז זו שנה אחת שהיא קודש, שכל כולה לתורה ולמצוות. וכאן ראינו מה שכתוב במדרש, ברכו אדוני מלאכיו גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו. מה זה גיבורי כוח? מדרש ויקרא רבה פרק א', בתחילת ויקרא, כותב, תראה, יש מצווה שאדם מקיים אותה פעם ביום, יש מצווה ליום שלם, יש מצווה לשבוע, כמו סוכות, בסוכות תשבו שבעת ימים, כמו מצוות ביעור חמץ, השבוע ימים אין לנו חמץ בבית, אחרי שבוע ימים גמרנו, אתה חוזר, לוקח חמץ, אוכל, שותה, הכל. אז יש מצווה לשבוע, יש מצווה לחודש, אומר יש מצווה לשנה, וכן יש רק מצווה אחת, היא מצוות השמיטה. שמיטה שנה שלמה אתה שומר שמיטה ואתה מקיים מצווה. מה הכוח שלה? אומר אין כזה שאדם רואה את כרמו שהוא נבצר, שדה הוא נלקטת ושותק. שאדם ילמד שיש גיבור מזה, אדם לוקחים לו את הרכוש שלו, באים לתוך הרכוש שלו, נכנסים שם בפנים והוא שותק. כמובן אסור להרוס, אסור לחבל בשדה, אבל להיכנס שם, כל אחד יכול להיכנס, צריך להפקיר את השדות, להפקיר את הקרמים, להפקיר את התבואה, ואז הוא נכנס ולוקח. ולכן זה המעלה של מצוות שמירת השמיטה. עוד בזוהר הקדוש פרשת בהר, מדוע הזוהר אומר שבימים האלה של השמיטה אין צער בשמיים, אפילו אין בכייה, לא בוכים בשמיים. זה כן ידוע, כל לילה מלילות השנה, בימים שאומרים בהם תחנון, אז המלאכים צועקים בשמיים על החורבן, כמו שאנחנו אומרים, על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו. מילה שומרים אלה מלאכים שיש למעלה, המזכירים את אדוני, אל דומי לכם ואל תיתנו דומי לו, עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. וכן יש פסוק אחר שאומר, מלאכי שלום מריב קיון, כל לילה בחצות עולה זכרון חורבן בית המקדש לפניו יתברך. למה? רחל אמנו יוצאת מקברה בחצות הלילה וצועקת, כמו שנביא ירמיה אומר, כל ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבקע על בניה, מעני נחם על בניה כידנו. כה אמר אדוני, מני קולך מבכי ועינייך מדמעה, ויש תקווה לאחריתך ושבו בנים לגבולם, ויש שכר לפעולתך נאום אדוני ושבו מארץ אויב. אז הבטיח לה לרחל אמנו. מי זאת רחל? זאת השכינה בעצמה, היא נשמתה של רחל, היא השכינה בעצמה. כל לילה בחצות, היום חצות זה סביבות 11:30, עולה השכינה למעלה ובוכה, ואז הקדוש ברוך הוא יורד ומנחם אותה מחצות הלילה עד עלות השחר. מי שאז יושב וקורא תיקון חצות ועוסק בתורה, אין קץ לשכר שלו, עד שהצדיקים שיושבים בגן עדן, שהקדוש ברוך הוא משתעשע איתם, לומדים איתו תורה והוא שמח איתם, משתיק אותם ואומר להם, אני רוצה לשמוע את זה, פלוני שנמצא פה למטה, קורא תהילים, אחד קורא זוהר, אחד קורא משניות, אחד קורא חוק לישראל, אחד לומד הלכה, כל אחד קורא מה שיש לכוחו, שנאמר יושבת בגנים. גנים זה גן עדן, יש גן עדן עליון ויש גן עדן תחתון. חברים, הם החברים עם הקדוש ברוך הוא כביכול, הם המלאכים, הצדיקים האלה, מקשיבים לקולך השמעיני. השומע את הקול שלנו, אנחנו נקראים כמו, הרי כל שיר השירים מדבר עם הנשמה, כאילו היא בת מלך, היא הקלה. באתי לגני, אחותי קלה, ריתמורים בסמי, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, קורא לה, לנשמה שלנו קורא לה בת מלך. אז הוא אומר, לקולך השמעיני, את הנשמה, תשמיעי לי את קולך. אומר הזוהר הקדוש פרשת בהר, דף ובית, שימו לב מה אומר הזוהר. אומר שכל השנים יש בכייה לפניו בחצות הלילה, אבל בשנת השמיטה, אם ישראל שומרים את השמיטה ונזהרים לא לעבוד את השדה, אז יש שמחה לפניו ברקיע, ואז הנשמות שבגן עדן של הצדיקים מתחדשות, ונאמר בהם, וקובע אדוני יחליפו כוח יעלו עבר כנשרים. כלומר, הנשמות של המתים מקבלים עוד סיוע וכוח מאיתנו. תראו כמה מעלת שנת השמיטה. ולכן, בשנת השמיטה אין תיקון חצות. עכשיו, כל השנה הזאת, גם בשבוע הבא, מוצאי שבת, הרי יש לנו כעת שישי שבת ראש חודש. מוצאי שבת כבר די, נהיה חול. מחצות הלילה חול. ביום ראשון, אם לא יבוא אז משיח, צריך להגיד בידוי. אבל תיקון חצות, תיקון רחל, בלילה לא קוראים תיקון רחל, לא בוכים על חורבן בית המקדש כל השנה. למה? אין בכייה ברקיע, רחל לא צועקת. למה? ישראל שומרים שמיטה פה, כך אומר רבי שמעון, ישראל פה שומרים שמיטה, אז רחל אמנו לא בוכה, אין רחל מבכה על בניה. אז זה בארץ ישראל, אבל בחוץ לארץ היא נכנה, ומי שנמצא בחוץ לארץ, נפקא מינה, יש מקומות פה בארץ שהם נקראים חוץ לארץ, כמו לדוגמה בצמח, תכף נראה, נדבר אולי אם יהיה זמן על גבולות ארץ ישראל, זה מחוץ לארץ ישראל, הרי נהריים שאתה נוסע כביש הבקעה עד אשדות מזרח, אשדות, זה, כל זה מחוץ. כשאתה מגיע לפני כנרת, קיבוץ כנרת, שם אתה חוזר לארץ ישראל. איך אתה יודע? אתה עובר את הגשר של הירדן, חוצה את הירדן, שזה 5 קילומטר, אתה מחוץ לארץ. אם אתה לן שם בלילה, אתה אומר תיקון חצות. וכן בגולן, יש מקומות בגולן שזה נקרא חוץ לארץ, זה לא נקרא ארץ ישראל. וכן בערבה, למשל יוטבטה, זה חוץ לארץ. נאות הכיכר יש מחלוקת, אם זה ארץ ישראל או לא, או לא ארץ ישראל. אבל כמינה, שמה לא צריך לשמור שמיטה, שמה גם לא עושים מעשרות, זה כמו חוץ לארץ. מקומות כאלה, אם אדם נמצא שמה בשנת שמיטה, אומר תיקון חצות. אבל בארץ ישראל אין תיקון חצות, שמה אין בכי. אומר בספר במדרש תנחומה, לכן צריך אדם להיזהר לא לעבוד את השדה, שמי שעובד את השדה ולא שמר, סוף מוכר את ארצו, מדלדל וצריך למכור את האדמה. מכר את הארץ והמשיך לעבוד בשדה, ממשיך לזרוע, לא חזר בו, סופו מחזר על הפתחים. מתכך חמור בשלא שומר שביעית. צריך להיזהר. עוד מעט נגיע, היום נמצא לך פתרון, אל תדאג, עד סוף השיעור. כן, אני גם מדבר בשם מיליונים. עד סוף השיעור אנחנו נוריד את המחירים, אל תדאג. איך? כן, זה נקרא חוץ לארץ. עכשיו אומר המדרש, תשמע רגע, המדרש, יש מדרש מעניין. מדרש האגדה אומר, כל השביעי חביב, חביבים הם השביעיות בפני הקדוש ברוך הוא. שביעי יש בדורות שהוא חביב. איפה? אתמול קראת בתורה, מי הדור הראשון היה? אדם, הבן שלו שט, נכון? אדם, שט, אחריו אנוש, אחריו כנן, מהללאל. איזה מספר מהללאל?
חמש.
ירד שש, אחריו שבע חנוך. אז הוא אומר, בוא תראה שבדורות שהיו בעולם הדור השביעי הוא היה הכי טוב. למה? כתוב שם, והתהלך חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים. אומר המדרש, שהגיע חנוך שהוא השביעי, לקח אותו הקדוש ברוך הוא אליו. אחר כך יש שביעי באבות, אברהם אבינו ראשון, יצחק שתיים, יעקב שלוש, לוי ארבע, קהת חמש, עמרם שש, משה רבנו שבע. בחר בו הקדוש ברוך הוא והוא עלה להר, להר סיני, ישב שם עם אדוני 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה, ונתן לו את התורה על ידו. אחר כך יש שביעי בבנים, תשתדל שיהיה לך שבעה בנים. שביעי בבנים ישי, הבן שלו הראשון, מי היה? מה קראו לו?
אליאב.
השני אבינדב, שתי נקודות. השלישי שמעה, יפה. הרביעי נתנאל. החמישי רדי. השישי עצה. שמעת את השם הזה פעם? השביעי דוד. מכל השבע בנים שהיה לו לישי, לא בחר הקדוש ברוך הוא שיהיה מלך על ישראל, הרי שמואל טעה בהם, שמואל הנביא, עם כל גדולתו, על החשב אליאב, חשב אדוני רם, חשב אבינדב, לא אמר לו, לא, מאסתיהו. בסוף את מי לקח? הקטן, דוד הקטן. אומר, גם הרקיעים, יש רקיע הראשון שמו רקיע, השני שמו שמיים, השלישי שחקים, הרביעי זבול, החמישי מעון, השישי מכון, השביעי ערבות. ולא בחר הקדוש ברוך הוא לשבת אלא בערבות, שנאמר, סולו לרוכב בערבות ויה שמו ואלזו לפניו. וכן בארצות, ארץ אחת שמה הרם כמו קליפות בצלים, ארץ, אדמה, שלוש ארכה, ארבע חריבה, חמש יבשה, שש נשייה, שבע תבל. ואיך אמרה חנה? כי אם אדוני מצאו כארץ וישת עליהם תבל. נמצא, אנחנו יושבים בתבל. אומר ככה הקדוש ברוך הוא אוהב תמיד את השביעיות, ולכן השביעית היא הכי חשובה. היה בצפת לפני 150 שנה גאון גדול בשם הרדב"ז, זה לא הרדב"ז, הרדב"ז גם היה בצפת בסוף ימיו, הרדב"ז היה לפני 500 שנה, רבנו דוד בן זמרה, הוא היה ספרדי, הוא בא ממצרים. הרדב"ז הוא היה גאון גדול בליטא ידוע, הוא המחבר המפרש הגדול על הירושלמי, פרסם מאוד בפירושו על הירושלמי. הוא רבי יעקב דוד וילבסקי, הוא היה רב של העיר צפת, האריך ימים שם. הוא כותב בהקדמת ספרו ארבע פעמים היה שמיטה פה בארץ, וארבע פעמים לא שמרו השם ישמור, וארבע פעמים פקדו אסונות את הארץ. הוא כותב את השנים. צפת בשנת, הוא אומר, תקוף עין דלת. אז היה, הוא כותב שם, בתרמת, היה בתרמת, לא שמרו שמיטה. אחריה בתף רשנון בא הרבה על כל, על כל השדות שלא שמרו, חיסל את הכל. אחר כך היה בתרנו, שנת שמיטה הבאה הייתה בתרנו, לא שמרו שמיטה. בתרנז היה מכת עכברים בכל השדות, אכלה להם את כל היבולים והאסמים. אחר כך עוד שבע שנים בתרסג היה, עוד פעם היה שמיטה ולא שמרו. שנה שאחרי זה הייתה מגפת חולרה, ברמינן חילתה מאות ואפילו אלפים של אנשים שמשמעו. אך הוא אומר בתפרש עין, עוד פעם הייתה שמיטה ולא שמרו. פעם רביעית פרצה שריפה, שריפות בכל הגרנות, כל החיטים עלו בלהבות. מכאן אדם ייזהר שישמור שמיטה כמה שיכול. היה מעשה, יש יהודי אחד שלפעמים בא פה לשיעורים מכפר שמואל. כפר שמואל זה ליד אזור רמלה, עזריה, גזר, שם כל המקומות האלה, שם כפר שמואל, שם השם יחזיר אותם בתשובה. יש רק שני יהודים שומרים מצוות בכל הכפר, כאילו בשבת רוצים ללכת להתפלל, צריכים ללכת 2-3 קילומטר ללכת לעזריה, שם להתפלל בשבת, יש מניין בקושי. אז הוא היהודי הזה, יש לו שם שדה, שדה ענקי. פעם אחת בא בשנה אחת יום כיפור של ערב שמיטה שעברה, בא להתפלל אצלנו בישיבה. אז ביום הכיפורים אני הלכתי בין מוסף למנחה לנוח מעט, פגש את הבן שיחיה, אמר לו, תראה, השנה צריך להתפלל שיבוא גשם. למה? אמר לו, שנה שעברה לא היה מספיק גשם, היבול לא היה טוב. אמר לו, אבל אתה יודע שהשנה זה שנה שישית, זה היה שנה השישית שלפני השמיטה האחרונה, צריך להתפלל עוד יותר שיבוא גשם כדי שיהיה ברכה בשדות, כדי ששמיטה. אמר לו, מה זה שמיטה? הוא לא ידע שיש שמיטה. אמר לו, ודאי, מה שנת שמיטה, שנה הבאה, שנה זה שישית, אנחנו עובדים, חורשים את השדה, שנה הבאה זה שמיטה, אי אפשר לחרוש, אי אפשר לזרוע. אמר לו, כן, הסביר לו. אמר לו, בסדר, אני יש לי שדות, אז אם ככה אני השנה אעבוד את השדות, ובלי נדר שנה הבאה אני מקבל עלי לשמור שמיטה. טוב, אז הוא זורע שם חציר של מאכל בהמות, כל שנה מוציא 150 קוביות. הקוביות אלה שאתה רואה אותם שנוסע בכבישים, הקוביות האלה חבילות של חציר, כל שנה מוציא 150. אותה שנה קיבל עליו לשמור שמיטה, יצא לו לא פחות מ-500 קוביות, יותר מפי שלוש. פי שלוש 450. גדל בשביעית, אבל גדל בשביעית נטו, לא בשישית וכעת נכנס לשביעית. שגדל כעת בשביעית הוא אסור באכילה. זאת אומרת, בהנחה בעוד חודשיים יצמחו התפוחי האדמה החדשים, או הגזר החדש, או החצילים, אני יודע כמה. תכף תראה, יש לוח שאומר כל ירק מתי. הכסף לנו. אז יש תאריכים של כל מוצר, מתי הזמן שלו, מתי העונה שלו שהוא צומח. עכשיו, זה שנזרע בשביעית, ואפילו לא נזרע, אלא צמח מאליו, זה פירושו ספיח. מה זה ספיח? או כתוצאה מזרעים שנפלו משנים שעברו, או שהאדמה בדרך כלל מצמיחה שדה שמוציאה אורז, אז היא מוציאה גם שנה הבאה, גם אם אתה לא זורע אותה, מוציאה חלק, כמויות יותר קטנות. כל זה אסור. למה חכמים גזרו? מפני רשעים שלא שומרים שביעית, שהם זורעים בשביעית ואומרים זה ספיחים. לכן אסרו את כל הספיחים, הספיח אסור. ומי גזר את זה? רבי עקיבא, כך מראה במסכת מנחות דף ה', הספיחים אסורים באכילה. אז כל מה שנקרא ספיח זה אסור. אבל באילנות לא גזרו. למה באילנות לא גזרו? לדוגמה, כל העצים של היהודים היום, הפרדסים של היהודים, שעתידים להצמיח פירות אחרי ט"ו בשבט, לקראת פסח ואחרי זה לקראת הקיץ הבא עלינו לטובה, כל הפירות האלה יהיו מותרים באכילה, רק מה אסור להסתחר בהם, יש בהם קדושת שביעית. אבל איסור אכילה לא, עד רבה מותר לאכול אותם. למה? כיוון שאילנות אין דרך לזרוע. עכשיו יוצא גם ספיחים יהיה רק בירק שהוא חד שנתי, אבל ירק שהוא תלת או ארבע שנתי לא. לדוגמה פסיפלורה, זה פעם בחמש שנים אתה נוטע אותו והוא מוציא לך, וכן בננות, וכן פלפלים, וכן חצילים, וכן כל יתר מיני, יש מיני ירקות כמו תירס וכדומה שהם גדלים על שיחים, שהשיח הוא רב שנתי, הוא לא חד שנתי. שם אין דין של ספיחים. דין ספיחים כמו בירקות עלים, מצנון, קולורבי, גזר, תפוחי אדמה, מלפפונים, בנדורה, אלה יקרא ספיח. מה שזרעו או שצמח בשביעית זה אסור לאכול. עכשיו מה יוצא מכאן? עכשיו יש שאלה אחרת לגבי הירקות שיש עכשיו בשוק. אני מדבר עכשיו, בוא נגיד עד א' בחשבן, כל חודש תשרי הזה, אלה הירקות האלה הם לא צמחו בשביעית, הם גדלו בשישית, היו בשדה, כבר השרישו, שורשים שלהם היו באדמה בשישית, ועכשיו נלקטו, נכון? אחרי ראש השנה, בתוך שנת השמיטה, לקטו אותם והביאו אותם לשדות, לחנויות. האם מותר להשתמש בהם או לא? פה תדעו יש מחלוקת, נסביר את המחלוקת. דעת הרמב״ם, הרמב״ם הוא מעשה כמעט היחיד שאוסר, מסכים איתו המבית, מבית רבי משה טרני, שזה דינו כדין ספיחים. כל הירקות שגדלו בשביעית דינם כדין ספיחים, שהם אסורים באכילה בשנת שמיטה. כך סובר הרמב״ם. אבל רוב הפוסקים, כולל הרש המפרש של המשניות והרמב״ן והראש וגם החזון איש, חולקים על הרמב״ם ואומרים שכל תבואה או ירק שהוציא שורשים בשנה שישית, זאת אומרת היה באלול שנה שעברה, היה לו שורשים באדמה, אפילו שהגדיל כעת בשביעית וצמח וגדל יותר, הוא מותר באכילה. אבל מה? צריך להיזהר בקדושת שביעית. מה זה קדושת שביעית? קדושת שביעית, רבותיי, צריך לדעת שפירות שביעית שגדלו בשביעית אסור להסתחר בהם, למכור אותם ולקנות אסור, לשקול אותם אסור. אז אני יכול לתת אותם בהקפה ואחר כך לקחת כסף, או בהבלעה. מה זה בהבלעה? אני יכול למכור לו נגיד עט ועוד 10 קילו של פירות ולהגיד לו סכום גלובלי יהיה 20 שקל או 50 שקל, תן לי עבור הכל. זה נקרא בהבלעה. מה שהגמרא אומרת, הקונה את רוק מחברו בשביעית, קונה ממנו לולב ומבליעו עמו. זאת אומרת הוא קונה לולב ואתרוג ואומר לו ביחד כמה זה ביחד האתרוג עם הלולב, כי אסור להגיד אתרוג לבד, כי אתרוג זה פרי שראו לאכילה, לולב הוא לא ראו לאכילה, מותר להסתחר בלולב, אבל באתרוג אסור להסתחר. אז מה אני עושה? אני מוכר לו את הלולב והאתרוג, הוא משלם לי גם וגם, או בהקפה, לא משלם עכשיו, יבוא עוד חצי שעה ישלם את המחיר, או במתנה. ועוד דבר בקדושת שביעית, אסור למאוס את הפרי, זאת אומרת לקחת את הפרי ולרסק אותו או לרמוס אותו או לדרוך עליו או לאבד אותו בידיים, אסור. ומה אני עושה עם הפרי הזה או הירק הזה? נגיד לדוגמה מלפפון. עכשיו המלפפונים, תדעו כל המלפפונים שיש בשוק השבוע זה עדיין לפני שמיטה, החל משבוע הבא, מיום ראשון הבא אחרי ראש חודש מתחיל לעבור הגידול החדש של שמיטה, שזה מלפפונים וכישואים, אלה הראשונים שיוצאים בהתחלה. וכן גם כן העלים, ירקות עלים כמו כוסברה וכרפס ושמיר וכל אלה העלים שהם עכשיו, חסה עדיין לא, חסה זה לוקח זמן יותר, לכן עדיין אפשר לקנות בשוק היום עדיין את כל סוגי הירקות חוץ מירקות עלים, אבל בהנחה שהם גדלו בשביעית ונלקטו בשביעית, אנחנו צריכים להיזהר בהם בקדושת שביעית. זה מה שיוצא לפי זה. ולפי הרמב״ם הם אסורים דין ספיחים, כך סובר הרמב״ם, אבל אנחנו לא פוסקים עליך כהרמב״ם. זה טעם אחד. דבר נוסף אני אגיד לכם, חלק גדול מהירקות היום בשוק מגיע כמעט 50% ולפעמים יותר מ-50% מגיע מיוטבתה, שזה בערבה הדרומית זה אזור שאחרי דרום ים המלח, מדרום ים המלח ולמטה, זה לא ארץ ישראל. ושם לא צריך לשמור שביעית. לכן יוטבטה ועין יהב, הירקות של יוטבטה ועין יהב, לא צריך שמיטה. לכן על צד חלק גדול, זה כולל גם הבנדורה שיש, גם אלה שקוראים להם שרי, אלה מביאים אותם מעין יהב או מיוטבטה. כל מה שבטוח, אבל לא תמיד יהיו פתוחים. תדעו שיש הרבה זיופים. למשל, מה שתפסו לפני שבוע, שלחו לעזה 30 מסעיות של ירקות שהם של שביעית. אלה מה עשו הרשעים, בשיטת הדלת המסתובבת, הכניסו אותם מהצד השני בתור יבול של גויים. זה של יהודים גמור. לכן צריך מאוד להיזהר מאיפה אדם קונה, להתפלל לשם יתברך שלא ייכשל, שלא ניפול חס ושלום באיזה דבר לא נכון. אז לכן, על צד שאנחנו יודעים שחלק גדול מהירקות הם משם, אז זה נמצא איפה? שזה מחוץ, שזה בכלל חוץ לארץ, זה פירות של יבול חול, זה לא יבול ארץ ישראל. דבר נוסף, יש צד נוסף להקל, כל שאני אומר להקל, כדי לקנות מהשוק בינתיים, כל עוד ואין את הספיחים, שחלק גדול מהירק הוא גידול גויים. עכשיו, גם בתוך תחומי ארץ ישראל, מה שגוי מגדל, זה לא קדוש בקדושת שביעית. אנחנו קיים עליהם לפי הלכה, שאם אני קודם מגוי, אפילו שהוא זורע איפה שיזרע, בלב הארץ, הוא לא, אין לשם קדושת שביעית בכלל, אז אין צד בכלל לחשוש. אז יש לך כמה ספקות כעת. שמש זה יבול של גויים. שמש זה מיוטבטה או מעין יהב, שחלק גדול באמת, כמעט מחצית, היבול היום מגיע משם. זאת ועוד, היום עדיין, עוד לא הגיע הזמן, מה קרה? אלה כל הגידולים האלה, אלה גידולים שנזרעו והשרישו לפני שביעית. הם גדלו כעת בשביעית, כן. גדלו בשביעית. דעת רוב הפוסקים, גם דעת החזון איש, שכל הירקות שנקטו בשביעית, אין להם איסור ספיחים. ספיחים זה אסור באכילה. זה לא נקרא ספיחים, אלא זה נקרא, יש לו מקסימום קדושת שביעית. עכשיו לגבי התאריכים, אני אתן לכם רשימה של תאריכים שתזכרו אותה. מראש חודש חשבן מתחיל, אמרנו, על מלפפונים והקישויים. שבועיים אחר כך מתתבב, וגם זה מתחיל, זה עדיין מיעוט, לוקח חודש, זאת אומרת במשך כל חודש חשבן, עד שהשוק יהיה רובו מלפפונים של שמיטה. באמצע החודש זה רק 50%, בסוף החודש זה יכול להיות 90%, וגם אז לא בטוח, למה חלק יש מיוטבטה, חלק מגיע גם מירדן. היום עשו הסכם עם ירדן, מביאים מירדן, מביאים חלק גדול. אני הייתי בבקעת בית שאן לפני שנה, והייתי שם החקלאי, אמר לי, אנחנו כבר עשינו הסכם איתם בשנת שמיטה, עשרות ומאות טונות של ירקות כל יום מעבירים מירדן, מביאים לכאן דרך גשר אלנבי. אז כבר חלק גדול מהחקלאים עברו לשם, זורעים שם זרעים. אז כך שיש הרבה צדדים לכולם. אחר כך בחודש כסלב, שמתחיל כסלב, אז כבר החסה, תראו, החסה היא יותר מאוחרת מהמלפפון. המלפפון כבר בראש חודש חשבן כבר מתחיל להיות בעיה. מלפפון בקישוי, זה אותו דין. נכון לעכשיו, השבוע עדיין אפשר לקנות מלפפונים וקישויים בשוק. החל משבוע הבא כבר מתחיל להיות בעיה של שמיטה. ומה הבעיה? שאלה מלפפונים שנזרעו בשמיטה, ואז זה אסור באכילה. היום זה עדיין לא אסור באכילה. בראש חודש כסלב מתחיל להיות קבוצה של ירקות, חצילים, סלק, סלק אדום, סלק ירוק, פול, פול הטרי, פטרוזיליה, שורש, ויש כאלה שמשתמשים בזה למרקים, שומר, שמיר, תות שדה וקולורבי. כל אלה מראש חודש כסלב, זאת אומרת עוד חודש יש. בינתיים בחודש הקרוב זה עדיין של לפני שמיטה. אחר כך מחצי כסלב והלאה מתחיל עוד שני ירקות, לפת וצנון, הם אותה משפחה, אלה יותר מאוחרים. אלה לוקח להם חודשיים וחצי עד שהם גדלים בשדה. הרי כל גרק יש לו זמן מסוים עד שהוא מבשיל, מרגע הזריעה עד הרגע שהוא צומח. אז הלפת והצנון לוקח חודשיים וחצי לפחות, אז רק מתצפב כסלב יהיה לנו בעיה עם הלפת והצנון. אחר כך, חודש אחר כך, זאת אומרת חצי טבת, תטווה טבת, מתחיל הברוקולי והכרוב הלבן. ברוקולי זה הירק כזה שאוכלים אותו עם בשר, זה יותר מאוחר. אחר כך בראש חודש שבט, הגמבה, גמבה זה הפלפל האדום, הכרוב האדום, הכרובית והפלפל. זאת אומרת, נכון להיום גמבה אפשר לאכול, לקנות בשוק, רק מהמקסימום יכול להיות שזה יבול של יהודים, אז תשמור את זה בקדושת שבית. תשמור את זה בקדושת שבית, מה עושים? עם הפסולת שיש מהירקות, עושים את זה בתוך שקית ניילון, לשמור את זה בפח מסוים כדי שזה ירקב לבד, ואחר כך להשליך את זה לפח. זה קדושת שבית. וגם לא לקנות גמבה לבד או ירקות לבד, אלא אתה הולך לקנות נגיד בשוק ירקות, תקנה ירקות ותקנה עם זה עוד איזה פרי שבטוח אין בו שמיטה, פירות או דברים אחרים שיש, ואתה הולך לסופר, תקנה ירקות ותקנה גביעים של גלידה גם, תשלם על הכל ביחד, ואז בזה יצאת ידי חובה, פתרת את כל העניין. הגח בתתוו אדר א' מתחיל הבצל. הבצל עדיין כל הבצלים שבשוק במשך כמעט כל החורף עד חצי אדר ראשון, זה עדיין זריעה של שנה שעברה. ואז תראו תמיד לפני פסח, מי ששם לב רואה את הבצל החריף הזה, יש לו ריח חזק, הוא צבע לבן והוא טרי מאוד, זה כבר זריעה של שנת שמיטה. מתי? תתוו אדר ראשון. הגח הפירות זה בעונת ניסן, מאדר, סוף אדר, אדר שני, מתחילים כבר פירות. אז שוב, בפירות הדין הוא שאין בהם דין ספיחים, ספיחים יש לנו רק בירקות, או בתבועה יש לנו ספיחים. תפוח אדמה זה גם כן באזור של סוף שבט, שבט אדר, וגם גזר. יש גזר, תדע שיש הרבה גזר שהוא בקירור, גם תפוח אדמה יש בקירור. תפוח אדמה אגב תדע שמייבאים מהולנד, יש אוניות שלמות שמזמינים אותם מאירופה בעיקר מהולנד, שמביאים אותם משם, זה יגיע לכאן לארץ. בינתיים התפוח אדמה הוא כולו מותר, אין בו שום בעיה. עכשיו לגבי הפירות, אז בקיץ, פשוט להשלים את העניין, יש פירות עמידים. התפוחים, כל התפוחים שבשוק עכשיו וכולל כל החורף, הם עדיין של שנה שעברה. תפוח לא יהיה בעיה, רק לקראת ראש חודש תמוז. מראש חודש תמוז, תפוח, מנגו, חבוש, אנונה, אלה הפירות העמידים יותר, מאז מתחיל. אבוקדו, כל האבוקדו שבשוק זה עדיין שלפני שמיטה, כל השנה, עד ראש חודש אב. עד ראש חודש אב, אז מתחיל האבוקדו החדש. אותו הדבר האגוזים, אותו הדבר הזיתים. הזיתים עדיין שנה שעברה, אין בהם קדושת שבית. וכן הפרסמון וכל יתר הקיבי, התמרים, עד אלול השנה הזאת, זאת אומרת בערך עוד 12 חודש או 11 חודש מהיום, אז תהיה אז בעיה. וכן הפירות הטריים, מתי שיגיע העונה שלהם בסביבות פסח, מה הדין שלהם? קדושת שבית צריך להיזהר. מה זה קדושת שבית? כמו שאמרנו, לאכול את זה באכילה רגילה מאכל אדם, ואסור לתת את זה לבהמה. מתי מותר לתת לבהמה? כשזה יתקלקל ממאכל אדם, מותר לתת לבהמה. יתקלקל גם ממאכל בהמה, אז מותר להשליך להשפה, ולא משליכים את זה להשפה כמו שהוא, אלא לעטוף את זה בשקית ניילון. יוצא לדוגמה, אם היום אתם קונים מלפפונים או קישואים או שאר מיני ירקות, מותר לקנות בשוק החופשי ולקלף אותם ואת הקליפות לשים בתוך שקית ניילון, ואחרי יום יומיים להשליך את זה להשפה, לשמור את זה בפח נפרד ואחר כך להשליך את זה לפח השפה. בזה יהיה כמו שבסיכה. עכשיו לגבי תחומי ארץ ישראל, רבותיי, עוד איזה נושא מסוים, למה אין לנו דברים ברורים מה נקרא ארץ ישראל ומה לא נקרא? אני אתן לכם בקווים כלליים. עכשיו, כל מרכז הארץ, על זה אין ויכוח שזה נקרא ארץ ישראל. הוויכוחים מתחילים בגבולות מסביב, בצפון, בדרום, וכן גם במזרח. מערב אין בעיה, כי יש לנו את הים. עכשיו ככה, יש שלוש סוגים של תחומי ארץ ישראל. יש גבולות ההבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, על זה אנחנו לא מדברים. זה ודאי שזה נקרא ארץ ישראל, על זה אין ויכוח. אבל מה הבעיה? יש נקרא כיבוש עולי מצרים ויש כיבוש עולי בבל. כיבוש עולי מצרים, הכוונה יהושע בן נון. מה שיהושע בן נון כבש נקרא כיבוש עולי מצרים. מה? כיבוש עולי בבל זה בזמן עזרא הסופר. עכשיו, לפי ההלכה, מה שכבשו עולי בבל חייב בכל. זאת אומרת, יש גם איסור ספיחים, גם איסור לזרוע ולעבוד את השדה, וגם קדושת שביעית. אבל מה שכבשו עולי מצרים, אין לנו איסור ספיחים, אבל יש לנו איסור לעבוד ויש קדושה. זאת אומרת, מה שיהושע בן נון כבש, אז ירקות שגדלים שם מותר לי לקנות אותם עכשיו, אבל יהיה אסור לעבוד את האדמה, ואת הירקות האלה צריך לשמור אותם בקדושת שביעית. זה מה שיש. עכשיו, איפה ומה? ים המלח. ים המלח, הגבול של ים המלח, האמת היום הוא השתנה, כיוון שהים נסוג אחורה, אבל בדרום, דרום ים המלח, ולמטה כולו נקרא חוץ לארץ, ולכן זה הנפקה מינה של יוטבטה ועין יהב, וגם יש גרופית, יש שם עוד יישובים שמשם אגב מייבאים הרבה ירקות וגם פירות, כמו תות שדה ועוד. אלה כולם בכלל נקראים חוץ לארץ ומותר לאכול אותם. ולמה? כי את זה כבש יהושע בן נון, אבל עולי בבל לא כבשו. לא היה שם יישוב בזמן בית שני, בתקופת המשנה לא היה שם יישוב יהודי. כנ"ל לגבי אשקלון, בדרום של אשקלון, שלמעשה היום זה עזה, זה לא נקרא ארץ ישראל. אבל הפלא הגדול, אחרי עזה, בדרום הרצועה, מה שנקרא רפיח והלאה, זה כן ארץ ישראל. למה? רפיח שם כן ישבו בזמן המשנה, כבשו את זה גם עולי בבל גם עולי מצרים. אבל היום בלב הכי אין לנו שם יישובים, אחרי הנסיגה הרי אין שם יישובים בכלל, אז לא שייך. יוצא שכל מה שמאשקלון בדרומה זה יקרה חוץ לארץ. עכשיו אני הולך לצפון, מה דין הגולן? הגולן הוא לא ארץ ישראל. למה הגולן לא ארץ ישראל? נכון שהגולן משה רבנו כבש, אבל מה זה הגולן? זה ארץ סיחון ועוג. סיחון ועוג, איפה היה עוג מלך הבשן? היה בגולן, בסיחון. משה רבנו הלך, היקה אותה, ממלכת עוג בבשן, כך כתוב, ואת גולן בבשן למנשי, זה ארץ הגולן. אבל בזמן בית שני לא ישבו בגולן, והיא לא בכלל ארץ ישראל. וכן עבר הירדן, כל מה ששייך לירדן היום זה דינו כדין הגולן. זה עולי מצרים, אלה שעלו ממצרים התיישבו בגולן. מי ישב שם? ראובן וגד וחצי שבט המנשה. אבל בבית שני לא ישבו שם ישראל, לא כבשו את זה, זה לא התקדש. עכשיו בעכו גם כן יש בעיה בעכו, כי הגמרא אומרת שבעכו יש רצועה יוצאה מעכו עד הצפון שהיא נקראת חוץ לארץ, אבל אין לה נפקה מינה, כי אין שם היום אזורים של זריעה שאנחנו יכולים לדעת או יכולים להגיד מה דינה. עכשיו יש הרבה שואלים, מה דין אילת? דין אילת, צריך לדעת שיש ויכוח גדול, קודם כל איפה, אם אילת של היום היא האילת שכתובה במקרא או לא. יש ויכוח גדול בפוסקים. אבל אילת לא נכבשה על ידי עולי מצרים ולא נכבשה על ידי עולי בבל. אבל באילת היה דבר אחד שכן היה בזמן דוד המלך, כך מובא בפסוק בדברי הימים. דוד המלך שלח נציבים, כמנש שליטים, שלח לאילת לנהל שם את חיי המסחר וחיי התברואה, נתן להם קצת הנהלה של חיים. ועל זה יש ויכוח, האם זה כולל את אילת בתור ארץ ישראל או לא בתור ארץ ישראל. ויש חלק גדול מהפוסקים שטוענים שבאילת לא צריך לשמור שפיטה, ששם זה נקרא חוץ לארץ. אבל לגבי לצאת לשם יש צד להקל, זה לא נקרא שיוצא לחוץ לארץ. נפקא מינה גם שני ימים טובים של גלויות לא צריך לעשות שם, אלא יום אחד של גלויות. עכשיו יש את בית שאן, אגב בית שאן והיישובים שמסביב, שם גם יש בעיה. מה הבעיה בבית שאן והיישובים שמסביב? בית שאן לא נכבשה על ידי יהושע בן נון, יהושע בן נון לא כבש אותה, לכן גם בבית שני לא התיישבה בית שאן. מי שכבש את בית שאן זה היה חשמונאים. וכאן יש ויכוח, האם זה שהחשמונאים כבשו את בית שאן הופך אותה לארץ ישראל או לא הופך אותה לארץ ישראל? והנפקא מינה, זה ארץ ישראל, כן, אבל השאלה אם יש בה קדושת ארץ ישראל מדין מעשרות ומצוות התלויות בארץ לגבי שביעית, לגבי טבל, כיוון שהיא לא נכבשה. זה הטעם שאנחנו, לכן היא נשארה בספק. יוצא הערבה, צפון הערבה זה כן ארץ ישראל, דרום הערבה זה לא ארץ ישראל, מאיפה? מנאות הכיכר ולמטה. אבל לשאר החלקים זה כן ארץ ישראל. אנחנו נתפלל רק לקדוש ברוך הוא שבעזרת השם יבנה את ארץ ישראל וישיב שבותנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, ונזכה ונשמור את השמיטה כהלכתה, כדת וכהלכה, אמן כן יהי רצון.